בפנסיה 20-30 שנה, זה לא צחוק להיות בלי פנסיה בגיל 50-60 להגיע למצב שמשכת את הפנסיה. ושוב, הדרך היחידה שהבנק יוכל לקחת לך את הפנסיה זה אם אתה חתמת לו. לא תחתום, הוא לא יוכל לגעת בזה, ובעצם מה שאתה עושה זה אתה מראה את, 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 את המצב שלך במסע ומתן מול הבנק. עוד פעם, אני מדבר על זה קר, כי בסוף זה מה שאנחנו עושים, כי כשאני נמצא מול הבנק, אני מסתכל לבנק בגובה העיניים. כשאתה נמצא מול הבנק, ומול הפקידת גבייה שלו, זה לא כוחות. ואין סיבה שזה לא יהיה. בוא, בסוף, הפקידת גבייה לא ישנה, היא ישנה טוב מאוד בלילה, אם היא גבתה ואם היא לא גבתה. אתה, אם משכת את הפנסיה, אתה לא תישן הרבה לילות. והחובות, וזה חלק מהסיפור, זה שהחובות האלה עולים לאנשים בבריאות. אני ראיתי אצלי במשרד, אנשים
חולה סרטן, חולה לב.
סרטן, סכרת, טרשת נפוצה, שבץ מוחי, מה שאתה לא רוצה, התפרץ תוך כדי החובות האלה, אנשים מתגרשים בגלל החובות, משפחות מתפרקות, חובות מפרקים משפחות, אנשים לא מבינים את זה לפעמים, כשהם לוקחים את ההלוואה הראשונה, אבל אני לפעמים תופס אנשים, ואני אומר, היה לי זוג, שכבר היה חובות שכבר לא היה להם סיכוי לשלם, זה היה בדיוק בתחילת הקורונה, היה לה עסק שקרס בקורונה, ובמשך שנה שלמה רדפתי אחריהם שיכנסו לחדלות פירעון, כי אין ברירה, זה הכלי היחיד שאני יכול להציע. והיא אמרה לי, אני לא מוכנה בשום אופן להיכנס לחדלות פירעון, אבא שלי אמר לי, בחיים אל תפשטי רגל. לך תתווכח עם הדבר הזה. ורק כשבעלה חטף את השבץ מוחי השלישי, אז היא הסכימה להיכנס לחדלות פירעון. זאת אומרת, זוג גילנו, צעיר. ואתה באמת רואה שהדבר הזה מפרק אנשים, מפרק משפחות, וזה גם לא נגמר. הסטטיסטיקה מדברת על זה שאם לא סגרת חוב תיק בהוצאה לפועל בשנתיים הראשונות, אתה לא תסגור אותו גם בעשר שנים הבאות. זאת אומרת, עשור מהחיים,
אתה תמות עם החוב הזה.
תמות, אבל ייקח לך בין 10-20 שנה לסגור אותו. אז אתה מבין שזה עשר, זה אומר שהילד שעכשיו חוגג בר מצווה יהיה בן 23 כשאתה תגמור את החובות. זה
במקרה הטוב, אם תסגור את החובות תוך 10 שנים.
אם תסגור את החובות, יכול להיות שזה יימשך גם יותר.
אז לא לחתום ערבות, לא לך בעצם להוסיף את זה למשכנתה או למשכנת הבית, ולא לקחת את הפנסיה.
לא לגעת בפנסיה, גם לא למשכן את הפנסיה, לא לשעבד את הפנסיה, גם פשוט לקחת הלוואה על חשבון הפנסיה, גם את זה אל תעשה, כי אז ייקחו לך אותה רק בהם.
קרנות השתלמות, כן, סבבה.
קרנות השתלמות ייקחו לך כך או כך, אין שום סיבה שלא תפרע אותה מיוזמתך, ותבוא ותציע הצעה לבנק ותצא עם זה. בכלל, אני בעד הסדרי חוב, כי בהסדר אתה יוצא בראש מורם, ואתה בהסכמה, אפילו הלכתית זה טוב יותר. אבל, והדבר האחרון הוא לא לקחת הלוואה שאתה לא מסוגל להחזיר. אם אתה לא יודע בדיוק איך אתה הולך להחזיר הלוואה, עכשיו, סביב המלחמה, הפיד שלי מוצף בהצעות להלוואה, להלוואות לבעלי עסקים, אני גם בעל עסק, אני גם מתעסק בחובות, אני מתורגת היטב אצלם, כל 5 דקות קופצת לי הצעה להלוואה, הלוואה בערבות מדינה, הלוואה בערבות מדינה נשמע נהדר, נכון? המדינה ערבה לחוב, היא לא ערבה לך, היא ערבה לבנק. זה אומר שמחיית הבנק הסיכון נמוך יותר, זה אומר שהבנק קל יותר לו לתת לך הלוואה, גם אם אתה לא מסוגל להחזיר אותה, כי הוא מובטח מהמדינה. הלוואה בערבות מדינה זה אחת ההלוואות היותר אכזריות שיש לנו, כי המדינה היא גובה מאוד מאוד קפדן. אם אמרתי שאם הבנק קל לי לנהל מסע ומתן ולהגיע לסגור חוב ב-20-30%, אם המדינה זה הרבה הרבה יותר קשה. משרד האוצר לא מוותר בקלות על חובות, ותמיד דואג להחתים על ערבים, ובעל עסק שעכשיו כדי לסגור איזה בור לוקח הלוואה של 100-200 אלף שקל, הוא פשוט מסכן את הבריאות שלו, את המשפחה שלו. הייתי באיזה זום בתחילת המלחמה שממש אמרו לאנשים, קחו הלוואות עכשיו, אחר כך תחשבו מה אתם עושים איתם אחרי זה. זה לא עובד ככה. אם אתה לא יודע בדיוק איך הולכת לחזור ההלוואה הזאת, אם אין לך תוכנית עסקית זהירה מאוד, לא אופטימית, תוכנית מאוד שמרנית.
עם הרבה מלח.
בסדר? שאתה יודע בדיוק איך אתה הולך להחזיר את ההלוואה הזאת, אל תיקח את ההלוואה. גם אם אתה שכיר, זה לא תוכנית עסקית עכשיו, אבל אתה צריך להבין איך אתה מחזיר הלוואה. אם אתה היום מרוויח סכום שלא מספיק לך כדי להחזיר את לממן את המחיה, ואתה לוקח הלוואה, אתה לא תוכל לעמוד גם בהחזר של ההלוואה הזאת. עכשיו, כשאתה לוקח הלוואה ואתה יודע שאתה לא תהיה מסוגל להחזיר אותה, זה לא הלוואה, זה אפילו, זה מוסרית, זה גם לא נכון לעשות את זה, ובעיקר גם לעצמך זה לא בריא.
אני חושב בעיקר המשפחה. זאת אומרת, אוקיי, כלפי עצמך וזה, אני חושב שכל אחד רוצה לסתכל על הילדים שלו בעיניים, ועזוב רגע כשמבקשים משהו. לי שילדים, נגיד, קטנים, אין לי בושה מהם, נגיד, להגיד, אין לנו כרגע כסף, או לא. למה לא? כי אבא אמר. שוב, אני אולי לחריג בזה, אבל כשהילד הבכור שלי יעמוד על דעתו, וכבר יהיה בן 10, הוא יהיה בן 12-13, והוא יתחיל להבין רגע מי נגד מי, והוא יתחיל לראות את השפת גוף שלי, ולמה אני מוטרד, והתחיל לשאול שאלות טובות בחיים, אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני אומר לו, כן, הייתי דחיין, ובגלל זה אני עכשיו בכל, או, לא הקשבתי לפרק הזה בעל המשמעות, ובגלל זה אני עכשיו, אנחנו צריכים לעבור בית, למרות שאנחנו ממש אוהבים אותו. אני לא רוצה להגיע לשם.
זה חוזר לנושא.
אבל אני רוצה, למה אני אומר את הדבר הזה? תדמיינו את עצמכם מול הילדים שלכם, תדמיינו את עצמכם מול הבן הדודים, מול אבא ואמא, בכל הבקשות האלה, כאילו, סתם, אני אספר לך סיפור אישי שלי, לפני, נגיד, שנתיים, חבר לא הכי קרוב, באמת, אחד מהמעגל של 100 אנשים, החברים הקרובים, שאל אותי אם יש איזשהו גמח שאני מכיר להלוואות. עכשיו, לא מכיר, לא מתעסק בגמחים, אבל אמרתי לו, על מה מדובר? זאת אומרת, אני קונה בית, חסר לי 60,000 שקל, ואני צריך גמח כי אני יודע שהלוואה מהבנק תהיה מאוד יקרה וזה. עכשיו, אני מבחינתי בחיים שלי, אני רוצה לעשות חסד, אני רוצה לעשות טוב. אני מכיר את בן אדם הזה כבן אדם אחראי, לא כבן אדם ש... בוא נגיד, יש לו בעיות כלכליות גדולות, אלא הבנתי שזה מין משהו גישור.
אני יוצא אותך שנייה. אתה אומר בן אדם אחראי, ולכן אתה מפריד בינו לבין אנשים שמסתבכים בחובות. אני רואה הרבה מאוד אנשים סופר אחראים, מנהלים בעבודה שלהם, שמסתבכים בהלוואות כולם. לכל אחד זה יכול לקרות. אם יש מישהו שצופה בנו וחושב שאצלו זה לא יקרה,
רגע, מישהו חוסך
כי הוא אחראי והוא רציני, אתה לא מבין איזה כפות החיים האלה נותנים לפעמים, לכל אחד זה יכול לקרות, אלא אם כן, אתה מסודר, אתה ממשפחה עשירה, ויש לך גב כלכלי, ותמיד יהיה מי שיוכל להזרים לך עכשיו 200,000 שקל לחשבון אם צריך. אם אתה מסודר בהיבט הזה, על הכיפק.
עוד שנייה, אני נגיד אישית, חוסך באמת מאז שסיימתי את הצבא. אין כמעט חודש שלא סיימתי בפלוס. כי אני פשוט מתקמצן על עצמי, דואג, להדק את החגורה, לא שוב, לא היה לי רכב עד גיל 32, ממש, גם שהיה לנו שני ילדים, לא קנינו עדיין רכב, אפילו לא אחד.
אנחנו, תסתכל מה קורה מסביבנו עכשיו.
לא, בסדר. לא, אני אומר, שנייה.
רואים אנשים שיש.
לא, אבל אני אומר, יש גם מוצא מהדבר הזה. מי שחוסך במשך עשור, ומשקיע את הכסף באפיקים נכונים, וגם אחרי שכבר יש לו את כמה מאות אלפי שקלים בחיסכון, וגם אז הוא עדיין חי עם עידוק חגורה, ועדיין חי עם משמעת כלכלית, והוא לא עצמאי, הוא כנראה לא ייכנס לחובות, אם הוא ימשיך במגמה הזאת, והוא לא יגיד, הנה עכשיו הגענו למנוחה ולנחלה, עכשיו מותר להתפרע.
אתה יכול לצמצם את הסיכון שלך לקריסה כלכלית, בזה שאתה מתנהל בצורה אחראית וזהירה ושמרנית עם הכסף שלך, חד וחלק, אבל, כמו שאנחנו יודעים, חיים מלא הפתעות.
ודאי, החיים מלא הפתעות, אפשר פתאום ליפול למשקב, אפשר פתאום לאבד את העבודה.
זו מספיק מחלה, נכון? משהו, הביטוח לא היה בתוקף, פגעת ברכב והסתבר שלא חידשת הביטוח בזמן, עכשיו יש לך חוב שהרסת רכב של 150 אלף שקל, לא שלך. אתה נוסע על טרנטה של 20 אלף שקל, אבל נכנסת במרצדס, ועכשיו אתה, יש לך תביעה של 300 אלף שקל. הדברים האלה קורים, הכל יכול לקרות.
ודאי, אבל גם רוצה כן את התקווה, זאת אומרת, אם אנחנו נתנהל בצורה יותר אחראית, יותר מחושבת, עם איזושהי בקרה על כמה כל חודש אני חוסך, איזושהי בקרה על הכנסות הוצאות, הסיכוי שזה יקרה לך יורד, הוא לא יורד, הוא יורד דרמטית לקריסה הזאת.
אני אומר, לא להיכנס למלכודת הדבש של ההלוואות,
כן.
זה בהחלט דרך בריאה יותר לחיות את החיים, בלי הסטרס.
רגע, וגם לחסוך.
לחיות ממה שיש.
וגם לחסוך.
לחסוך, חד משהו.
לא רק, לחיות, לא רק לסגור את החודש, לחסוך,
בוודאי.
יש מי שיכול לחסוך 10, ויש מי שיכול לחסוך 20-30%.
אם דיברנו על הגננת בתחילת השיחה הזאת, הדבר הראשון שהיועצת העסקית של דף חדש עשתה איתה, זה לבנות קרן חירום. לשים 100-200 שקל כל חודש בצד, כדי שיהיה לטפל בבלדמים.
תסלח לי, לא מספיק. תסלח לי, לא, 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 תסלח לי. גננת שמנהלת גן, שיש לו הוצאות של כמעט 100,000 שקל.
אל תתפוס אותי על הסכום.
לא, אבל אני אומר, בוא נראה באחוזים.
אבל אתה מדבר על מצב שהיא מגיעה אלינו עם מינוס של 100,000 שקל.
אני מדבר כרגע על המאזינים שלי, שחלקם בחובות וחלקם לא בחובות, ואני הייתי רוצה
לומר להם, לא, אז לחסוך אני...
10, 20% מההכנסה הכוללת של הבית, התרגלתם כבר להוצאות יותר גדולות, אני מבין, תחשבו שאתם בחובות, תדמיינו את זה, אתם חייבים לחסוך לבר מצווה, לחתונה של הילד, לדירות שאתם רוצים לקנות, למכונית, לבלטם, לאובדן כושר עבודה של שנה, לחלילה סרטן, משהו כזה שמפיל מישהו למשכב, במשפחה, לא, לא אצלכם, בן דוד, ואתם רוצים לעזור לו, כי אתם רואים שהוא בקריסה כלכלית, ואתם ראיתם רוצים, אז זה הסיפור שאני רוצה לספר, החבר הקרוב רחוק, לא חטף שום מחלה, שום דבר, הוא ביקש הלוואה מגמח של 60,000 שקל. אני הבאתי לו, אני אישית, העברתי לו 60,000 שקל. אמרתי, יכול להיות שהכסף הזה איך הוא הולך לעזאזל? כי הוא לא יחזיר לי. כי אני לא מכיר את האוטו מספיק טוב, כי הוא כן בעצם בחובות והוא העלים את זה ממני. לא משנה. אני רציתי לבוא ולתת את הדבר הזה. עד היום, חוזר כל חודש, יפה מאוד וטוב, אבל אני רוצה להיות במקום הנותן, ואני רוצה, חברים שלי שיש לי איתם אמינות, ומבקשי, ואפילו לא ביקש ממני, הוא ביקש מגמח, הסתכלת לו בלבן של העיניים, שאלתי אותו, הוא היה אמין, הכל היה בסדר, אני אומר, אני חושב שכולנו היינו רוצים להיות במקום הנותן, במקום שיכול לעזור לחברים, לבני משפחה, זה יותר טוב מאשר כל אוטו חדש.
קודם כל, חד וחלק, מעולה לנסוע לחסוך כסף, אוטו חדש זה בזבוז מוחלט, אנחנו עם גרנדיס 2008, ועד שהיא לא תתפגר, אנחנו גם לא נחליף אותה, גם כי אין כבר כאלה, אבל גם כי באמת אין סיבה לבזבז כסף על אוטו, בסדר? אני אישית מעדיף לקחת את המשפחה לחודש בחול במקום לקנות אוטו, אבל עזוב את זה, שים את זה בצד רגע. ברור שעדיף לחסוך, וטוב שיש. אבל אנחנו כאן בשיחה הזאת מדברים על המצב שבו אני כבר לא בפלוס, אני כבר על האפס, ועכשיו איך אני נמנע מהמינוס, בסדר? זה סיטואציה אחרת, זה state of mind אחר. ברור שאם חסכתי, אני לא אגיע למצב של האפס, שאני על האפס.
לא, אבל אני טוען משהו אחר, אני אומר, או שאתה בחובות, או שאתה חוסך. אין איזון.
לא, יש איזון. אנחנו רואים הרבה משפחות שהן מצליחות, כי עוד פעם, בסוף יוקר מחיה, הכנסות נמוכות, יש פה פער אינהרנטי במשק הישראלי, בסדר? שבו 50% מהמשפחות, 60% מהמשפחות, אפילו חיות פחות מעלות המחיה הבסיסית למשפחה, לא הבסיסית לחיות הלחם והגווניה. מה שאתה רוצה, אתה יודע, עם חוג לילד, עם העלות הבסיסית הזאת, היא עלות שהיא יותר גבוהה מהשכר החציוני, ולכן בבסיס אנחנו חיים על האפס. בסדר? כמדינה. אם אתה לא בעשירון העליון. ואני חושב שהשיחה הזאת מיועדת למי ששם, באמצע. בסדר? לזוג שכירים הזה שנמצא עכשיו, שמרוויח כל אחד את ה-8-9 בחודש, והוא תמיד יישאר על אפס, הוא יכול לחסוך 1,000 שקל בחודש, אבל בסוף גם החסכונות האלה, הם טובים בשביל לפתור בלטמים.
בדיוק. הם לא עכשיו, או, מזה אני עכשיו...
מזה לא תקנה בית מ-1,000 שקל בחודש, בסדר? גם לא אוטו. תקנה אוטו של 20,000 שקל.
לא, אני בכלל חושב שאתה לא אמור לבזבז את זה. זאת אומרת, אתה חוסך את זה לבלטם האמיתי ש... נתן לך את הסתירה של החיים שלך, לא לזה שמישהו דחף אותך בתור. אתה לא מבטבז את זה, לא על אוטו ולא על שום דבר אחר. את הכסף הזה אתה משקיע,
צריך
או בדירה, או במניות, בדרך כזאת או אחרת, לא נדבר כרגע על איזה השקעות, מי שרוצה, יש פודקאסט נהדר שנקרא השקעות לעצלנים, תקשיבו לו, ויש ספר שנקרא המדריך של המשקיע המתחיל, של ג'ון בוגל, שיצא בהוצאת סלע מאיר, הספרי העסקית. תקראו אותו, אתם יודעים איך להשקיע מעכשיו עד עולם.
שמנו בצד ההשקעות, עכשיו אנחנו מדברים על אלה שנמצאים על האפס, ורגע לפני המעידה, המעידה הזאת היא הנקודה שבה צריך לעצור. בסדר? שצריך לתפוס את עצמך ולהגיד, רגע, אני צריך ייעוץ. שוב אני אומר, אם זה מעידה קטנה, אנחנו לפעמונים, מעידה קצת יותר גדולה, כבר יש פה חשש מזה שאתה לא תצליח להחזיר את ההלוואות, יש פה טיפול משפטי, אם יש עורך דין בצד השני, אתה חייב להכניס עורך דין. בסדר? הרבה פעמים אנשים לא יודעים. חלק מהרעיון של דף חדש, זה הנחת עבודה שלנו, שאנשים לא יודעים מה הם צריכים. הרבה פעמים אנחנו מנתבים אותם, בסדר? אתה מגיע, בן אדם אחד אנחנו נשלח לעורך דין, בן אדם אחד אנחנו נשלח לייעוץ עסקי, אנחנו נתאים את הפתרון, כי חלק מהרעיון זה שכשאתה בא עם בעיה, אתה לא יודע מה הפתרון, אתה לא יודע אם אתה צריך חדלות פירעון, או אם אתה צריך הסדר חוב, או אם אתה צריך הלוואה, הרעיון הוא באמת להיות איזה one stop shop שמנתב אותך למקום הנכון, ועוזר לך באמת למצוא את הפתרון, עוד פעם, ארוך טווח כדי לא... כדי לא להגיע לקריסה, אם אפשר למנוע את הקריסה נהדר, אם הגעת לקריסה, לעצור אותה כמה שיותר מהר, להחזיר אותך למסלול כמה שיותר מהר לצאת מהחובות האלה, כי כל יום בחובות האלה זה סיוט.
איזה עוד עשו יש לך ככה באמת, אתה יודע, לקראת סיום, שאתה שולחת אנשים הביתה, מעבר לאל תיקחו הלוואות, לא לחתום ערבות, לא למשוך את הפנסיה ולא למשכן את הבית.
לבחור טוב את אנשי המקצוע שאתה נעזר בהם, מאוד מאוד חשוב, באמת השוק מוצף ביועצים כלכליים, בעורכי דין, כולם נהיו בתקופה האחרונה מומחים לשיקום כלכלי. שוב, תראה, אני אגיד כי אני מאמין בזה בלב שלם, בסדר? אנחנו בדף חדש באמת לוקחים אנשי מקצוע שאנחנו בודקים אותם.
ולך יש כלים לבדוק אותם.
לי יש כלים לבדוק אותם, כלים סקרי לקוחות, מדדי הצלחה, מחקר שמלווה את הפעילות שלנו. אנחנו ממש ממש מקפידים על איכות עוד פעם.
אתה יודע מה, אני אתן דוגמה מתחום אחר לגמרי, אבל הוא מאוד משקף. לפני כמה חודשים ניגש אליי חבר, והוא לקח איזושהי אדריכלית שתגיש לו תוכניות להרחבה של הבית. עכשיו אני הסתכלתי על לוח התשלומים, וראיתי שבלוח התשלומים יש, נגיד, כלל התשלומים לאותה אדריכלית זה 20,000 שקל. אז בהתחלה, מקדמה לפני התחלת הטיפול, 5,000, אחר כך לאורך התהליך עוד כמה אלפי שקלים, ובסוף התהליך, אתה יודע, זה נשמע הוגן, נשמע שיש לתמריץ לסיים את התהליך, 2,000 בסוף. והתקשרתי לאדריכל חבר, אמרתי לו, תגיד, השלב הזה בסוף של הליכים מול אישור עירייה, הוא קל או כבד, כאילו הוא באמת שווה רק 10% מהטיפול, הוא אומר, לא, 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 זה בערך 95% מהטיפול, אז בעצם שילמת את כל הכסף בזמן שהיא לא עשתה הרבה, אלא הגישה תוכנית ראשונית, מן כל מיני התקשקשות כזאת עם הלקוח, אבל באמת עיקר העבודה שלה זה ללכת יום יום לעירייה, ולוודא, ולבדוק שבאמת הפקידה העבירה מהמקום הזה למקום הזה בשולחן, ובאמת ללחוץ עליהם, ולהגיע לדיונים, ולהפעיל את כל כובד משקלה, ובעצם נניח שאתה הולך לעורך דין, ואתה לא מכיר את העבודה שלו, ולוח התשלומים לא תואם את העבודה בפועל, רוב התשלום בהתחלה, וחלק מזערי בסוף, הלכת לאורך דין שאתה תרדוף ותרדוף ותרדוף אחר, ואין לו כבר אינטרס לקבל את הכסף. אתה אומר, אני על הכוח, ואני אמור לקבל שירות טוב, אבל לוח התשלומים פשוט בוצע בלי שאתה הרמת טלפון לחבר שלך, שהוא גם אורך דין שעוסק בדברים האלה, ואמרת, תעבור רגע על זה, ואתה חייב לדעת מה לשאול.
אז...
אחר, אני אורך דין, אז אני יודע מה לבדוק בחוזה עם אדריכלית.
אז בוא נדבר על איך בוחרים אורך דין. בסדר, בוא, מי שרוצה קיצור דרך ולעשות את העורכי דין שאנחנו בחרנו, עוד פעם, זה עורכי דין חיצוניים, הם לא עובדים של דף חדש, הם עורכי דין חיצוניים שעוברים מיונים שלנו והכשרות שלנו, אנחנו הרעיון היה לעשות את הבדיקה הזאת.
אבל איך בוחרים
לא רוצה לבחור לעצמך?
איך בוחרים איש מקצוע?
איך בוחרים
וגם עורך דין.
וגם עורך דין. קודם כל, אתה צריך עורך דין שהוא מתמחה בתחום. בסדר? זה, תראה, אם אתה הולך לרופא עיניים, אתה לא תשאל אותו גם על הבעיה בברך, נכון? שזה שאורתופד. בעולם המשפט זה לא עובד ככה. בסדר? עורך דין שסיים, עבר את בחינות הלשכה אתמול, יכול לייצג בתיק רצח, בתיק גירושין ובתיק פשיטת רגל באותו יום. כן, חשוב לעשות את הבדיקה, לחפש בגוגל, לראות מה הרקע של הבן אדם הזה, לחפש פסקי דין, עוד פעם, הכל בגוגל אפשר למצוא הכל היום. חפש את הרקע, לראות עם מה הוא מתעסק. בסדר? עורך דין שמתעסק גם בנזיקין וגם בפלילי וגם באזרחי וגם במקרקין, כנראה לא מבין מספיק באף אחד מהתחומים האלה. בסוף, לייצג אנשים בחובות, זה פרקטיקה מאוד מאוד, התמחות מאוד מאוד צרה, שווה לחפש מישהו שזה מה שהוא עושה.
כן, אני עורך דין ואני מעיד על עצמי שאין לי שמץ מושג בחובות.
אני...
ואתה אני מבין כמעט רק בזה ובעוד...
יצא לי לעשות כמה עשרות עסקות מקרקין בתחילת דרכי. אני היום כשבא אליי חבר ואומר לי, בוא תעזור לי עסקת מקרקין, אני לא נוגע בזה. אני אומר לו, לך לעורך דין שמתמחה במקרקין, לא רוצה לקחת אחריות.
אבל יש כאלה שכן. או הרבה מאוד עורכי דין כן נוגעים בזה.
לא יודע, אני אומר, חפשו מישהו שהוא, זה מה שהוא עושה, וזה תחום ההתמחות שלו, אחד. בסדר? שתיים, חפשו בן אדם שאתם סומכים עליו, ובעניין הזה אין, אין תחליף לתחושה אישית ותחושת בטן, ואתם צריכים לזכור בסוף שזה מסע ארוך. להיכנס להליך של חדלות פירעון, זה הליך שיכול להימשך 4, 5, 6 שנים, אתם צריכים מישהו שילך איתכם לאורך הדרך. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, אומר, תדעו לכם, אנחנו, זה חצי חתונה פה, אתם תכעסו עליי בדרך, אנחנו נצעק אחד על השני, אנחנו נריב, זה חד-חד, פרק זמן, אנשים מתייאשים בדרך בתוך ההליך הזה. זה קשה, צריך מישהו שאתה סומך עליו, שהוא יחזיק איתך לאורך כל ההליך הזה, ולא מישהו שמפזר לך הבטחות. מי שאומר לך, אני גמור לך את זה ביומיים וחצי, אין קסמים במקצוע הזה. נורא נורא להיזהר מהבטחות, צריך באמת, צריך להיות בן אדם בסוף, אתה צריך אנשים שהלב שלהם במקום הנכון.
והמשפט הכי חשוב בתחום הזה של בחירת אנשי מקצוע, הכסף אצלי, הבעיה אצלו, הכסף אצלו, הבעיה אצלי. לא לשלם הכל מראש, וגם לא לשלם 90% מראש.
אז לא הכל מראש, בדרך כלל צריך, תראה, הליך, בוא ניקח את חדלות פירעון, בסדר? שכר טרחה בהליך חדלות פירעון, הממוצע היום, אנחנו מדברים על סדר גודל של 20-30 אלף שקל לתיק הזה. בהחלט ממליץ לפרוס את זה עוד פעם, זה הליך שנמשך 4-5 שנים, אין שום מניעה לפרוס את התשלום הזה לתקופה ארוכה, רוב העבודה היא בשנה הראשונה, בסדר, אין סיבה למה.
וזה יותר תמריץ אבל גם לאורך דין להיות טוב ולעבוד, ולא אומר אוקיי, כבר שולם לי הכל.
אני גם מעודד איזשהו גם הרבה פעמים, עוד פעם בהסדרים בעיקר, אפילו לתמחיר חלק על בסיס הצלחה, כמה שהצלחת יותר, הצלחת להציל את הבית ממחירה, בוא נסכם על עוד איזשהו בונוס, אני רוצה תמריץ לאורך הדין. עד רבה.
כן.
כן.
אבל זה מאוד קשה לבד בתור לקוח, אפילו אחרי השיחה הזאת, כשקדשתם את הזמן להאזין לשיחה הזאת, תקחו גם עוד איזה חבר, עורך דין אפילו מתחום אחר,
שינהל את המסע ומתן.
כן.
זהות האינטרסים בין הלקוח לעורך דין, היא לא קורית בשלב של המסע ומתן. זאת אומרת, בשלב של המסע ומתן,
והיא לא קורית אם החוזה לא כתוב נכון. אמרת להציל את הבית. אם יש לו בונוס להציל את הבית, אז יש סיכוי שהוא...
זה נכון. עוד פעם, כתפיסה אני חושב שצריך לאפשר פריסה של תשלומים, אני חושב שזה נכון גם לאורך הדין, לאפשר את הפריסה הזאת. אני בסוף... אני חושב שזה גם משדר אמון בלקוח. אתה אומר לו, אני סומך עליך שאתה לא תברח לי גם. שאתה תשלם. תקים הוראת קבע, אני רוצה שקט בעניין הזה, אני לא רוצה להתעסק כל חודש בגבייה, אבל בוא תקים הוראת קבע. יכול להגיד לך שאני, זה בסוף נדיר שנתקלתי בבעיה של אנשים שלא רוצים לשלם. יש הרבה פעמים בלגן והתנהלות כלכלית לא מכונה וקשה פתאום, ומבקשים כמה חודשים להפסיק, זה גם קורה, הכל בסדר. אבל צריך איזו גמישות מצד כולם, אבל בגדול צריך להבין שנכנסים פה, וצריך גם, וגם לא לקחת זול מדי. גם הזול מדי הוא לא טוב, בסדר? אנחנו, אני אגיד שבדף חדש, לדוגמה, יש לנו מחירון מומלץ, אנחנו לא מתערבים בסוף, בסדר? עורך הדין והלקוח יסגרו ביניהם מה שהם רוצים, אנחנו יכולים לעשות את השידוך, אנחנו יכולים לתת את המעטפת השיקומית, ועוד שירותים שעורך הדין לא נותן בעצמו, בסדר? ליווי כלכלי, כל מיני דברים שהם ללא עלות, מיצוי זכויות, עזרה, אבל את הקשר בין עורך הדין ולקוח זה ביניהם, אני כן יכול להגיד שקרה שפנו אלינו והייתה בעיה, וגם אז בדרך כלל זה נפטר בשיחת טלפון, כי יש מי ש...
כי יש לזה בית.
כי יש לזה בית. מה עוד צריך לדעת? בהקשר הזה אני מאוד מקבל את מה שאתה אומר על, על, על באמת להתייעץ עם מישהו. זה בסדר גמור גם להשוות מחירים, גם לבדוק עורכי דין, אבל בסוף צריך להיות מאוד מאוד שקטים. לא לקנות הבטחות, לא כל מיני, אני רואה כל מיני פרסומים, 10 תיקולים תוך 24 שעות, אני לא יודע, אני 20 שנה במקצוע, בחיים לא הצלחתי להסיר עיקול תוך 24 שעות, ואני יודע מה אני עושה. זה יהיה, הבטחות נורא נורא קל למכור. צריך נורא 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 להיזהר מזה. לא מוצאים עורך דין באינטרנט, זה לא פנס ראש. אתה לא מחפש עורך דין בגוגל. אפשר להרים טלפון, אפשר לשאול, אפשר לבקש גם לדבר עם לקוח שייצג, לשאול את השאלות הנכונות. לשאול אנשים שהיו אצל אותו עורך דין, איך היה איתו, איך היה איתו אחרי שנה, אם הוא היה זמין, אם הוא לא היה זמין, אם הוא ענה לכם, נתן איזה מענה, אם הרגשתם שיש לכם על מי להישען בתוך ההליך הזה, לזכור, זה התהליך הזה של היציאה מהחובות, עוד פעם, אין קסמים, יש עבודה קשה, יש, וזה, אתם צריכים מישהו שאתם יכולים להישען עליו ולסמוך עליו בתוך ההליך הזה, ושיהיה איתכם לאורך כל הדרך.
כן, ואולי באמת, בגלל שנושא הכספי, נושא החובות, הוא מאוד קשה, ו מי ששם בטח קשה לו, וכמו שאמרת, חוטף מחלות, הרבה פעמים גירושין, מה שהחיים מתפרקים, אבל מי שלא שם, אז בואו, תעשו מעשה. לכו תתנדבו, בין בפעמונים, אולי גם אצלך אפשר לתת איזושהי עזרה או סיוע, או אפילו תרומה, אני מאמין ש...
תרומה תמיד...
תרומות זה דבר הזה. זאת אומרת, מי שבעצם יכול להיות מהצד הנותן, לא רק לקרובים שלו, אלא באמת מהצד של מי שבאמת עוזר לעמותות כאלה, כמו שלך.
אני גם אתגן משהו אפילו יותר בסיסי מזה. להיות עם אוזניים קרויות לאנשים מסביב שאולי נמצאים בחובות. בסדר? עכשיו דיברנו על זה שכל משפחה שלישית רביעית בישראל נמצאת בחובות. אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא, אנשים לפעמים אתה יודע, יושבים באותו משרד, 10 אנשים, 3 מהם בחובות, אף אחד לא יודע על השני אפילו. יש סימנים מזהים שחשוב לשים לב, כשאחיך בא לבקש ממך כסף, תשאל אותו למה. למה צריך כסף? למה אתה צריך עכשיו 20,000 שקל? האם אתה צריך את זה כי מה? עכשיו, לא להתבייש לשאול, לפעמים אנשים שואלים, אנחנו עובדים הרבה פעמים גם עם מעסיקים גדולים. בסדר? חברות גדולות שמעסיקות אלפי עובדים. אני מדבר עם עובד סוציאלית בארגון כזה, ואני אומר לה, בא לך בן אדם לבקש הלוואה, אתם נותנים לו הלוואה על חשבון המשכורת שלו, תשאלי אותו למה הוא צריך את ההלוואה הזאת. היא אומרת לי, לא נעים לי, מה אני? זה הוא בא אליי לקבל הלוואה, אני אתחיל לשאול אותו שאלות. כן, תתחילי לשאול אותו שאלות. כי ברגע שאת שואלת אותו שאלות, את מציפה את הבעיה, את נותנת לה לגיטימציה, לא ממקום שיפוטי חלילה. בסדר? ממקום של להבין מה הבעיה. עכשיו, ברגע שהבנתי מה הבעיה, יכול להיות שאני אעצור את זה. יכול להיות שכשאותו רונן בא אל אבא שלו ואומר, אני צריך 300,000 שקל, אם האבא עוצר ואומר, בוא תגיד לי, רגע, כמה חובות יש? על מה אנחנו מדברים? האם ה-300,000 האלה פותרים את הבעיה? או בוא אני אקח אותך רגע לעורך דין ובוא נשב. בוא נשקיע 700 שקל בפגישת ייעוץ ושנייה נשמע לפני שאנחנו לוקחים 300,000 שקל. בוא רגע נבין. עכשיו, זה תמיד, זה החבר מהעבודה, זה השכן, זה החבר הקרוב ליד מישהו, לידכם. אני מדבר עכשיו לכל מי שרואה אותנו. אתם בוודאי מכירים לא רק בן אדם אחד, גם לא שניים, גם לא שלושה אנשים שנמצאים בחובות. תפתחו את העיניים. פשוט תפתחו את העיניים, תשאלו את השאלות הנכונות, אל תתביישו בעדינות, בזהירות, זה נושא רגיש, אבל אם אתם מזהים את הבעיה הכלכלית, לפעמים אנשים צריכים שיצילו אותם מעצמם, תעזרו להם לזהות את הבעיה, תעזרו להם להבין את הבעיה, תפנו אלינו, אנחנו שמחים לעזור.
נעולה, אז באמת יש את האתר אינטרנט שלכם, אני מאמין שיש בו את כל הכישורים הרלוונטיים, וכמו שאתם יודעים, על המשמעות, ואני לא בחובות, אבל אנחנו כן צריכים אתכם בשביל לבוא ולתמוך ולהפיק את התכנים האלה ולעשות את הדברים האלה שוב עבור כולם, עבור כל הציבור הישראלי, ולהפוך את החברה הישראלית לחברה טובה יותר, שגם יודעת לבוא ולעזור לחלש, לדל, ולתת כלים ולא רק באמת את הדגים בשביל להסביע את הרעב הרגעי עכשיו. אז כאן בתחתית הפרק יש קישור, אתם מוזמנים לבוא ולתמוך, הוראת קבע חודשית, ותומר, מילים לסיום.
מילה אחרונה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה או לא, אבל צריך לדעת שאין חוב שאין לו פתרון. ואנחנו מדברים עם אנשים שגמרו את החובות שלהם. לפני 3-4-5 שנים, עכשיו עשינו איזה מחקר בקרב אנשים שסיימו את החובות. והחיים נראים אחרת. אנשים שהיו 5 ו-10 שנים בתוך החובות האלה, ואתה פתאום מדבר איתם אחרי. והם פתחו עסק, והם הביאו ילד, והם קונים בית, ופתאום הם בפריחה, פתאום כל הצ'קרות נפתחות, כי אין את העול הזה.
אולי גם תשלח לי את הקישור לשיחה שאמרת של מישהי שיצאה לתקשורת, ובאמת פורחת, נכון? אז יש בתחתית הפרק קישור לסיפור של עידלית?
דנה.
דנה. אז סיפורה של דנה, שמספרת על החובות כל כך הרבה שנים, ואחר כך על הפריחה המחודשת שלה. סיפור אופטימי, ככה אם דיכנו אתכם יותר מדי. תומר רבינוביץ', תודה רבה.
תודה.
אם הגעתם עד לפה, כנראה אתם חושבים שהפרק היה ממש חשוב. אז יאללה, זה הזמן להפיץ בקבוצות, לחברים, ובכלל לעזור לציבור הישראלי להכיר יותר עובדות שחשובות להמשך קיומו. אז יאללה, לעבודה.